שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור חדש, שיעור נוסף, במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד, השבוע, שבוע פרשת נויח, תשפ"א, תהי שנת פלאות ערינו, וגם השבוע אנחנו מצטרפים אל פרויקט ליקוטי סיכס העולמי, שכלל חסדי חב"ד מכל רחבי העולם לומדים אותם שיחות, בליקוטי שיחות, כאשר הפעם זה מכרך י', נלמד את השיחה הראשונה, בליקוטי סיכס כרך י', שיחה בעברית, ותוכן השיחה מתקשר לחלוטין לשיחה שלמדנו בשבוע שעבר על פרשת בראשית, השבת הראשונה, יהי אור, שהתוכן, המשמעות של כל הבריאה כולה והתפקיד של כל יהודי והתפקיד של כל העולם הוא להאיר את העולם, וגם השבוע אנחנו נראה שיחה נפלאה לפרשת נויח מנוח והתיבה, שיחה שהמשמעות שלה, התוכן שלה גם כן אופנים, דרכים שונות, איך להאיר את העולם, כאשר תחילת השיחה היא עוסקת יותר בביאור על פירוש רשי לפרשת השבוע, והחלק השני, החלק של יינה של תורה, פנימיות התורה, מתוך הביאור ברשי, בפשוטו של מקרא, עובר הרבי לפנימיות העניינים, למשמעות בעובדת השם, על הארת העולם, שיחה קצרה יחסית, שיחה קלה ומעניינת, שיחה מאוד מיוחדת, נראה בפנים. על הפסוק, צוער תעשה לתיבה, שבעת בניית התיבה הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח, צוער תעשה לתיבה, מה זה צוער? בפרש רשי, צוער, יש אומרים חלון, ויש אומרים אבן טובה המאירה להם, שני משמעויות בפירוש המילה צוער, פירוש אחד מלשון חלון שאיר את התיבה, ופירוש שני אבן טובה יהלום, מאיר ובוהק שאיר את התיבה. בפרש הרבי בדברי רשי. בפשטות כוונת רשי היא שמפרש צוער כמו צהריים. הרי המילה צוער פעם ראשונה שמופיעה בכתוב בפרשת נוח, מה פירוש המילה צוער? מה פשר המילה הזו? מה היא מבטאת? אז לשיטת רשי, צוער במובן של צהריים. המילה צוער דומה למילה צהריים. צהריים זה אמצע היום, השמש מאירה בכל תוקפה, האור שולט בכיפה. אם כן, צהריים זה אור. ופירוש הכתוב הוא שהקדוש ברוך הוא ציווה לנוח לעשות דבר שעל ידיו יהיה אור בתיבה. צוער תעשה לתיבה, תעשה איזה פעולה שתפעל בתיבה, עניין של צהריים, תעשה אור בתיבה. איך נוח יעשה צוער צהריים בתיבה? מביא רשי שני פירושים מה היה, איך היה האור הזה. פירוש אחד, יש אומרים חלון שעל ידו ייכנס אור בתיבה, ולכן נקרא החלון כאן בשם צוער. צוער, יש אומרים חלון, על ידי החלון נכנס האור ונהיה צהריים בתיבה, החלון עושה את האור, החלון נקרא צוער. פירוש שני, ויש אומרים אבן טובה. מה תעשה לתיבה? אבן טובה, תביא יהלום. למה נקרא כאן צוער? מה הקשר בין יהלום ובין צוער? מוסיף רשי ומפרש, המאירה להם, החלון, דרכו נכנס אור, אז זה ברור. אבן טובה, האבן טובה תאיר, תאיר ליושבי התיבה, לדרי התיבה, לכן היהלום גם כן נקרא בשם צוער. עד כאן קראנו את דברי רשי והסברנו לכאורה את משמעות דבריו. בא הרבי כאן באות א' ושואל כמה שאלות. וצריך להבין א'. בקרא כתוב צוער בלשון יחיד. צוער תעשה לתיבה. כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר תעשה צוער הערה אחת. איך הספיק האור שנכנס על ידי חלון אחד או אבן טובה אחת? לכל התיבה. צוער זה מובן יחיד. או שתעשה חלון או אבן טובה. אם כן, איך חלון אחד או יהלום אחד, אפילו יהלום גדול ככל שיהיה, איך חלון או אבן אחת יכולה להאיר את כל התיבה? והתיבה הרי הייתה תיבה ענקית שהייתה 300 אמה אורכה, אמה זה קרוב לחצי מטר, 300 אמה, 150 מטר אורך, 50 אמה רוחב, 25 מטר רוחב, 30 אמה קומתה כגובה בניין של 15 קומות, מבנה ענקי, איך חלון אחד או אבן טובה אחת יכולה להאיר כזה דבר? תמוה מאוד, פשוטו של מקרא. מחדד הרבי את השאלה עוד, באות, בשאלה ב', וביותר יקשה. כתוב הרי, הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח, קינים תעשה את התיבה. מפרש רשי, מה זה קינים? מדורים, מדורים לכל בהמה וחיה. כל בהמה יהיה לה מדור משלה, שטח משלה. ותחתיים שניים ושלישים את הקינים, את המדורים הללו, צריך לעשות בשלוש קומות של התיבה. אם כן, אפילו אם נדחוק שהחלון שעשה נוח היה גדול ביותר, בקיר אחד רחב מאוד או בגג, חלון ענקי ככל שיהיה, מכל מקום, איך ייתכן שחלון אחד יאיר מדורים, מדורים, כאשר כל מדור בפשטות הוא מדור תחום ומסוגר בפני עצמו, בקומה הראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית, מדורים שונים, איך חלון אחד יכול להאיר בכלל את הטבעה שהייתה ענקית על אחת כמה וכמה, כאשר היום מדורים נפרדים, ובוודאי כל מדור צריך חלון ואור בפני עצמו, פלא גדול. מהשני השאלות הללו הרבי יוצא ושואל שאלה נוספת מתוכם, ג' ידוע שרש"י מפרש בית פירושים בעניין אחד, באם כל אחד מהפירושים לבדו, אין בו כדי ליישב הכתוב לפי פשוטו בכל הפרטים. למה רש"י מביא שני פירושים כאשר, ולא מסתפק בפירוש אחד? כי כנראה הפירוש הראשון או הפירוש האחד אינו מספיק לנו לפי פשוטו של מקרא, צריך להביא פירוש נוסף, גם הפירוש השני הוא לא אידיאלי, הוא לא מושלם, כי אחרת היינו מביאים רק את הפירוש השני. שני פירושים בהכרח שבכל אחד יש מעלה וחיסרון, אבל הפירוש הראשון שמובא בשניהם, ומה שקשה לפירוש האחד אין להקשות לפירוש השני, לכל פירוש יש קושי בפני עצמו, ובכל זאת הפירוש הראשון הוא הקרוב יותר לפשוטו של מקרא, כי מבין אותו ראשון, מסתבר שהוא מובן יותר, קרוב יותר לפי פשוטו של מקרא. לענייננו, כאן יש שני פירושים, בהכרח שבכל אחד ממשמע עליו וחיסרון, או בהכרח גם כן שפירוש הראשון קרוב יותר לפשוטו של מקרא. אם כן, על פי זה, בנדון דידן, בנושא שלנו, מה הם הקשיים בשני הפירושים הללו שבשבילם מוזקק רש"י להביא שניהם, מה תמוע, מה היתרון והחיסרון על הפירוש שצוהר פירושו חלון, מה היתרון והחיסרון על הפירוש שצוהר מלשון אבן טובה, ובמה קרוב יותר הפירוש הראשון לפשוטו של מקרא מהפירוש השני, מכוח העובדה שהוא הובא ראשון, מסתבר שהוא הגיוני יותר, קשור יותר לפשוטו של מקרא, מה המבנה הזה, מה התהליך הזה של שני הפירושים? זו שאלה נוספת. שאלה האחרונה שרבי שואל באות א', על פי הכלל האמור, על פי הכלל שזה התציאנו, שבכל אחד מהפירושים יישב רש"י, מה שקשה לפירוש השני, מביא פירוש אחד, אז הפירוש השני מתרץ אותו. הפירוש השני קשה עליו, הפירוש השני הראשון מיישב אותו. מובן איפה אנחנו יכולים להבין שכאשר יש קושייה על שני הפירושים ויש פירוש שלישי המיישב קושייה זו, יביא רש"י גם את הפירוש השלישי. אם על שני הפירושים שהבאנו יש על שניהם במשותף תמיהה כללית, ויש פירוש אחר שמביא המפרשים, שהפירוש השלישי עונה על שתי השאלות המשותפות לשני הפירושים הראשונים, ההיגיון אומר שיש מקום להביא את הפירוש השלישי. לענייננו, תמה הרבי תמיהה גדולה. על פי זה בנדון דידן, כיוון שלשני הפירושים קשה כאמור את השאלה הראשונה, אין על הפירוש הצוהר זה חלון, אין על הפירוש שחלון זה אבן, זה אבן טובה, קשה עליהם איך העירו חלון אחד ואבן טובה אחת את כל הטיבה, וזו שאלה שמשותפת לשניהם, מדוע איפה לא פירש רש"י, כמו שיש מפרשים אחרים על רש"י, שכן, על הכתוב שכן הביאו זאת, כמו פירוש החזקוני, שצוהר מלשון יצער שמן, פירוש שלישי, צוהר מלשון יצער, יצער זה שמן, וכוונת הכתוב היא שנוח יביא שמן לטיבה, בכדי שיוכל להדליק בנרות ולהעירה, וכך אנחנו לא יקשה השאלה הראשונה, איך חלון אחד או אבן טובה אחת העיר עד כל הטיבה, הסבר שלישי ונפלא, צוהר במובן של שמן, יביא הרבה שמן, שמן יביא, שמן יהיה אפשר להדליק הרבה נרות, כל מדור בפני עצמו, כל הטבעה הענקית יהיה הרבה נרות רבים, אור רב, וככה נעיר את כל הטבעה. אמנם הרי אומר שיש עדיין דוחק בפירוש השלישי, האפשרי הזה, אף אם תמצא לומר שדוחק לפרש את סוער מלשון יצער, תמוע מהרבי שהמילה תואר היא מתחברת ותואמת את המשמעות של יצער, וגם לפי הפירוש השלישי עדיין יהיה קשה לשון הכתוב צוהר תעשה לטבע, כלומר אתה אמור לייצר פה איזה צוהר שזה מתאים יותר לדוגמה לפירוש של חלון, אבל לאידך הרי דווקא לפירוש זה תתיישב התמיה האמורה. אמנם ההסבר של צוהר מלשון יצער ושמן תמוע ודחוק מסיבות כאלה, מהסיבות שאמרנו זה עתה, עם זאת אבל ההסבר הזה עונה על השאלה המרכזית איך צוהר אחד יכול להעיר את כל הטבעה, ולפי ההסבר השלישי זה כן מובן. אם כן, על כל פנים היה לו רש"י להביא את הפירוש הזה כפירוש שלישי, ולמה הוא מתעלם מכך לחלוטין? זה שאלות על עצם פירוש רש"י שצוהר מלשון חלון או צוהר מלשון אבן טובה. כעת באות הבאה, באות ב' בא הרב ושאל שאלה כללית על הפירוש שצוהר מלשון חלון או אבן טובה, כך או כך קשה בשאלה נוספת. לקמן, בהמשך הדברים על הפסוק, על הבטחת הקדוש ברוך הוא, אחרי המבול, יום ולילה לא ישבוטו, מפרש רש"י, מה החידוש שיהיה מעתה ואילך, יום ולילה שהמזלות לא ישבוטו, מכלל, מזה אנחנו מבינים, ששבתו כל ימות המבול, שלא שימשו המזלות ולא ניכר היה בין יום ובין לילה, בתקופת המבול המזלות והכוכבים לא שימשו, לא תפקדו, לא היה ניכר בין יום ובין לילה, מעתה ואילך הם לא ישבוטו. אם כן, אם בתקופת המבול המזלות לא שימשו, על פי זה תמוע ביותר, כמו שכבר הקשה המפרש הראם, מה תועלת חלון התיבה אם לא היה אור בכל יום מימי המבול? הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח לעשות לו, לעשות צוהר לתיבה. רש"י מפרש את צוהר בלשון חלון, שעל דרך לא ניכנס אור מבחוץ. מה זה יעזור? במשך כל תקופת המבול, יום ולילה הם לא שימשו, ולא היה ניכר בין יום ובין לילה, מה היה התועלת בחלון הזה? והנה, מכוח השאלה הזו יש ממפרשי רש"י שענו שתרצו, שהכוונה לא שימשו המזלות היא לתנועת הגלגלים. היינו, שכל ימות המבול נתבטל היקפם וסיבובם, אבל היה קצת אור בעולם. מה הכוונה לא שימשו? שהם לא התנהלו כסדרם, והם לא היה את המחזור הגלגלי ואת כל המהלך הקבוע שלהם, המהלך הוקפא. אבל היה להם, הם במציאותם העירו. אמנם לא היה בסדר הרגיל לפי לוח השנה או לפי המסלול של יום ולילה, הם לא תפקדו במילואם, אבל מעצם קיומם הם כן העירו, ובמילא היה כן צורך בחלון, כי אור נכנס על ידי המזלות שהעירו, אבל לא שימשו כל צורכם. ככה יש מפרשים אחרים שאומרים, אבל אומר הרבי שלשיטתו של רש"י קשה לומר זאת. אולם, כבר נתבאר כמה פעמים שרש"י כותב את פירושו בסגנון ברור, באופן שגם בין חמש למקרא לא יטעה בכוונתו. רש"י לא נותן מקום בפירושו שהתלמיד אולי יבין את הדברים בצורה לא מדויקת או בצורה לא ברורה. לענייננו, פירוש הפשוט של דבריו מכלל ששבתו, שבתו זה שביתה מוחלטת. והוא ממשיך שלא שימשו המזלות הוא, שלא עשו שימושם ותפקידם להעיר על הארץ, ולא רק שנתבטלה תנועת הגלגלים. לפי המפרשים האחרים רק התבטל התנועה, אבל הם עצמם שימשו, העירו. אבל מלשון רש"י, שלא שימשו המזלות וששבתו, כלומר, הם לא תפקדו כלל ולא העירו כלל. אם כן, חוזרת השאלה, אם הם לא שימשו ולא תפקדו כלל, למה היה צריך את הצוהר, את החלון הזה, מה טעם יש בחלון כאשר לא יכול להיכנס אור? אומר הרבי, אולי יש גישה אחרת לומר, למה היינו צריכים כן את החלון? לכאורה יש מקום לתרץ את הקושייה של הראם, הקושייה האמורה, מה היה צורך בחלון כאשר המזלות לא שימשו, או לפרש שכוונת רש"י, במה שכתוב ששבתו כל ימי המבול, היא לא בכל התקופה, ממתי שנוח נכנס לתיבה, עד שהוא יצא מהתיבה וחרבה הארץ כל ה-180 יום, אלא רק ל-40 יום שהיה המבול, כמו שנאמר, והיה המבול 40 יום על הארץ. אמנם לכן 40 יום המזלות לא שימשו כלל, אבל ממתי שהמים הפסיקו לרדת, המבול הפסיק לרדת, אז בימים שלאחר מכן המזלות כן שימשו. אם כן, היה תקופה ארוכה שנוח היה בתיבה, והיה צורך בחלון, כי היה אור כאשר המזלות חזרו להעיר. אם כן, לאחרי 40 יום אלו, כבר שימשו המזלות, והייתה תועלת בחלון שנעשה לצוהר, להעיר את התיבה. כלומר, יש כן הצדקה לפירוש של צוהר בלשון חלון, כי המזלות לא שימשו ולא העירו כלל לשיטת רש"י, רק ב-40 הימים שהמבול היה על הארץ, בשאר הימים שהיה בתיבה, היה אור, והחלון הכניס אור אל התיבה. אבל, אומר הרבי, עדיין נשארה התמיעה. לה יש אומרים שצוהר הוא חלון, לפי הפירוש הראשון, היש אומרים הראשון, צוהר זה חלון. אם במשך 40 ימים הראשונים, המזלות לא שימשו ולא תפקדו ולא העירו כלל, מה העיר את התיבה? במשך כל ה-40 ימים שלא שימשו המזלות? אם המזלות לא משמשים, אין אור. אז אם כן, בתיבה אמור להיות חושך אפלה. איך נוח ובניו תפקדו בתיבה, כאשר היה חושך מוחלט ולא היה מה שהעיר את התיבה? אם כן, לפירוש הראשון שחלון בלשון צוהר קשה ביותר, מה היה המשמעות של החלון ב-40 יום הראשונים, ולמעשה כיצד הטיבה הוא ערה בימים שהמבול היה על הארץ. בא הרבי ממשיך הרבי באות ג' ומבאר את הדברים. אומר הרבי כך, הביאור בכל זה. בציווי הקדוש ברוך הוא לנוח על עשיית התיבה, לא נאמרו כל פרטי העניינים שהיו בעשייתם. הקדוש ברוך הוא לא פירט ולא ירד לרזולוציות נמוכות בכל הפרטים שהיו כרוכים בעשיית התיבה. לדוגמה, מפורש בקרא, מפורש בכתוב לאחרי המבול, ויסר נוח את מכסה התיבה, הוא הוריד את הכיסוי, ולא מצאנו שהקדוש ברוך הוא יצווה את נוח לעשות את המכסה. אנחנו רואים שהיה מכסה, ונוח מסיר את המכסה, ונוח בנה מכסה, למרות שלא היה ציווי מלכתחילה לעשות כיסוי לתיבה. כמו כן, לפי הפירוש שצוהר אבן טובה, לא מצינו שנצטווה לעשות את החלון שנזכר אחר כך. הרי מסופר בכתוב שנוח פתח את החלון, שלח את היונה ואת ההורה והכניס אותם וכו' וכו'. אם כן, היה חלון לתיבה, ולפי הפירוש שצוהר זה אבן טובה, הוא בכל זאת היה חלון לתיבה כפי שמוכח מהחלה אחר מכן. לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא מצווה את נוח לעשות חלון לתיבה. כן לא מצינו דוגמה נוספת שהקדוש ברוך הוא יצווה את נוח לעשות פתח לתיבה, לעשות דלת, רק ציווה הוא על מקום הפתח ופתח התיבה בצדת הפסים. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו ציווי ישיר לעשות דלת ושער כניסה לתיבה, רק אמר לו את המיקום, איכן לשים את הדלת, אבל ציווי ישיר על עשיית הדלת לא היה. ואתם, למה אכן לא, הקדוש ברוך הוא בציוויו לנוח לא ירד לכל הפרטים הללו? בפשוטו של מקרא מובן, שכאשר ציווה הקדוש ברוך הוא לנוח לעשות תיבה, לא היה צורך לצוותו על כל הפרטים המוכרחים להיות בבניינה, הוא לא צריך, הקדוש ברוך הוא לא צריך לפרט לו את כל הפרטים הקטנים ואת כל הפרטים הרבים הכרוכים בעשיית התיבה, כי מובנים הם מעצמם, זה הגיוני, זה נורמטיבי, צריך להבין לבד שמצווים לעשות תיבה, עשיית תיבה כרוכה בפרטים רבים. מה כן הקדוש ברוך הוא ציווה אותו? רק פרטים אלו שנוח לא היה יודע מעצמו, ציווה הקדוש ברוך הוא עליהם, את המידות, את הגובה, את המדורים הספציפיים, איך לחלק ומה להביא, את זאת, את הדברים שנוח לא היה עושה מדעתו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו על כך. אבל את הפרטים המובנים מעליהם אין צורך לצוות. לכן לא היה צורך לצוותו על מכסה התיבה ועל פתח התיבה, שהרי פשוט שמעניינים העיקריים בבניין התיבה, מכסה, פתח וכולי, והם כל כך פשוטים שלא צריך להבהיר אותם. אם כן, לפי הנחת היסוד שעל דברים פשוטים וברורים לא צריך לצוות, על פי זה מובן גם בנוגע להאיר את התיבה, שבעצם לא הוזקק נוח לציווי מפורש מהקדוש ברוך הוא על זה, כי פשוט שצריך לעשות דבר שיאיר את התיבה, ובפרט שבתיבה היה כל החי למינו וכל הבהמה למינה וכולי, ונוח הביא לשם דוגמאות מכל הבהמות והחיות והעופות הטהורים והטמאים, שמזונותיהם היו מוטלים על נוח, עוד או במיוחד שכל אחד ואחד היה במדור בפני עצמו, או בוודאי שהיה שם עבודה רבה ואתגר גדול מאוד לתפקד את התיבה, אז מובן לבד שבכזה מורכבות גדולה יש הכרח גדול ביותר באור, אור מתאים, אור מספק לכל צורכי התיבה. הוא בוודאי נכין נוח מעצמו נרות ושמן וכדומה להעיר את התיבה, גם בלי ציווי הקדוש ברוך הוא על זה, זה ברור שהיה אור והיה אור בשפע, ונוח הכין את כל מה שצריך. הוא בהכרח שהציווי צוהר תעשה לתיבה, זה לא ציווי ישיר על אור גריידה, אור גריידה, אור בכלל שיהיה בתיבה, כי זה היה לבד, ועל זה לא היה צריך לצוות אותו. אם כן, מה פשר הציווי צוהר תעשה לתיבה, כאשר זה לא בהכרח במובן של אור גריידה, אור בסיסי. אלא שעל פי זה מתעוררת השאלה, מדוע ציווה הקדוש ברוך הוא את נוח צוהר תעשה לתיבה? הרי בלב האחי בלי הציווי הזה, בוודאי היה נוח מכין במה להעיר את התיבה, או בוודאי היה אור בתיבה. אז מה המשמעות? מתחדשת פה שאלה גדולה. מה פשר הציווי צוהר תעשה לתיבה? ובהכרח לומר אומר הרבי, שיש בזה ציווי מיוחד. היינו, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לעשות צוהר, עניין של אור, נוסף לאור שהכין מדעתו, כדי להוסיף עוד אור בתיבה. צוהר תעשה לתיבה, אמנם צוהר זה מלשון צהריים, מלשון הערה, אבל זה לא היה צוהר שהיה מיועד לאור הבסיסי, אלא צוהר אור למטרה נוספת בנוסף על האור הבסיסי שממילא היה. מה אכן היה המשמעות של האור הנוסף הזה, הצוהר הנוסף הזה? ובצוהר נוסף זה, לא בצוהר בסיסי, מפרש רש"י שני פירושים. פירוש אחד, יש אומרים חלון, שעל ידי החלון היה אור נוסף בתיבה, אחרי ה-40 יום שלא שימשו המזלות, ואכן ב-40 ימים הראשונים, התיבה הוארה על ידי השמן והדברים שנוח בוודאי הכין, היה אבל חלון נוסף, ומה היה המטרה של החלון הזה? החלון הנוסף מחדד הרבי, אף שעל ידי חלון אחד לא נתווסף הרבה אור בתיבה, אז ברור שהמטרה המיידית שלו לא הייתה רק לצורך אור, אלא מהרבי החלון שימש לשימושים נוספים, הרי שימש החלון גם שימושים אחרים, כגון להכניס או להוציא אוויר, להכניס או להוציא, לפתוח אותו כדי שייכנס אוויר וכיוצא בזה, זה לאו דווקא שנוח היה עושה לבד, ולכן היה ציווי מיוחד על הצוהר תעשה לתיבה לעשות חלון, שזה בנוסף על הערה, על האור הבסיסי שהיה בתיבה, שעל כך לא צריך לצוות. זה הפירוש הראשון, אלא אומר הרבי, שפירוש זה אינו מרווח ואינו מחובר כל כך, למה? כי מזה ששינה כתוב מלשון הרגיל חלון וכתב צוהר, בהכרח לומר שתפקידו העיקרי בתיבה היה בשביל תוספת אור. ההסבר הראשון אמרנו, צוהר מלשון חלון, ולחלון לכאורה אמרנו שמה היה הצורך בחלון, הרי היה אור. החלון היה לשימושים נוספים, להכניס דברים, להוציא דברים, להכניס אוויר וכו' וכו'. אבל אם זה המשמעות של החלון, אבל אומר הרבי, הרי כיוון שצוהר משמעו הערה, והחלון שלפי הסבר הראשון של צוהר בלשון חלון, אז בעיקר שימושו של החלון היה לשימושים נוספים ולא בשביל האור, אבל עם זאת תמוע, כי הרי צוהר משמעו הערה, והחלון לא נותן פה את הערה, כי אלא הוא נותן לשימושים נוספים, וחלון אחד לא עושה אור רב. הרי א', חלון אחד אינו יכול להעיר אלא רק חלק קטן של התיבה, כמו שאמרנו בהתחלה, חלון אחד לא יעיר את הכל, ב', לא נכנס אור בתיבה על ידי החלון עד לאחרי 40 ימי המבול, כלומר ההסבר הראשון של צוהר מלשון חלון הוא לא הסבר מספק, כי אם אנחנו רואים שהחלון זה בשביל שימושים נוספים, אבל לא בשביל האור, אז זה תמוע, כי הרי צוהר המשמעות הבסיסית שלו זה מלשון הערה. כלומר, בכל זאת הקדוש ברוך הוא אמר, שלמרות שאתה עשית אור בפני עצמך, אני רוצה שיהיה אור נוסף. ולכן מביא רש"י עוד פירוש, ויש אומרים, אבן טובה מאירה להם, שלפירוש זה הרי יכולים לקחת את הצוהר, את האבן הטובה הזו, לכל חלקי הטיבה, להעירם בעת הצורך, וגם היה משמש כצוהר כל הזמן שהיו בטיבה. כלומר, שני הבעיות שהיו לנו עם המובן הראשון של חלון, של צוהר מלשון חלון, שני השאלות שהיו לנו עליו. א', איך חלון אחד יכול להעיר את כל הטיבה? ב', מה היה איך היה נכנס אור על ידי החלון באותם 40 יום שהמזלות לא שימשו? על זה הדברים כן מתיישבים על ידי הפירוש הזה, אבן טובה. אבן טובה, אתה יכול להוביל אותה מחדר לחדר, כל פעם שנכנסים לחדר וצריך איזה שימוש מסוים בו, האבן הטובה הזו תאיר, תפציע ותאיר את החדר. אנחנו מבינים גם כן איך היעלום, האבן טובה, העירה גם כן ב-40 היום, שהמזלות לא שימשו, אמנם המזלות לא שימשו, אבל אבן הטובה העירה גם באותם ימים. אם כן, שני פירושים על המשמעות של צוהר, התוספת של הצוהר, בנוסף על האור שהיה כבר בפני עצמו, עם זאת, הפירוש הראשון הוא הפירוש העיקרי. מדוע? אלא שפירוש זה אומר הרבי, אבן טובה אינו מתיישב ולשון הכתוב, צוהר תעשה לתיבה. ואבל אלמי אמר, צוהר תכניס לתיבה וכדומה. צוהר תעשה, כלומר עושים לתיבה עניין של צוהר. זה הרבה יותר מתאים למשמעות של צוהר ולשון חלון, ולא למשמעות של צוהר ולשון אבן טובה. כי אם זה אבן טובה, לא מתאים הרעיון של צוהר, אבן טובה, זה לא תעשה לתיבה. אבן טובה תכניס לתיבה, תביא לתיבה וכו'. אם כן, וגם אומר הרבי תמיהה נוספת, מדוע יצווה הקדוש ברוך הוא לעשות דבר בלתי רגיל לגמרי, הרבי מדגיש זאת, בלתי רגיל לגמרי, להכין אבן טובה בשביל תוספת אור בתיבה. היה כבר אור ונוח מוודאי דאג למה שצריך, ולהביא יעלום אבן טובה שאיתה נוח יסתובב ממדור למדור, מכינים לכינים, תמוע. אם כן, משני הפירושים הללו הפירוש הראשון, צוהר תעשה מלשון חלון, נכנס יותר בלשון הכתוב, או מכיוון שהפירוש זה, הפירוש השני, אינו מתיישב בלשון הכתוב, צוהר תעשה לתיבה, זה לא מתאים על האבן הטובה, לכן מביאו רש"י רק כפירוש שני, והפירוש הראשון, צוהר מלשון חלון, הוא הפירוש העיקרי. אם כן, לפי זה ענינו גם כן, ענינו על כל השאלות ששאלנו בהתחלה, למה צריך את שני הפירושים, למה הפירוש הראשון הוא העיקר, למה רש"י לא מביא את הפירוש צוהר מלשון יצהר, הרבי ענה על כל זה בהרחבה, ופירושו של רש"י כעת, מואר כעת באור חדש, וצוהר תעשה לפירוש רש"י, הערה, יהלום, אבן טובה, מאירה את פירוש רש"י. עד כאן בחלקו הראשון של השיחה, הרבי ביאר את פשוטו של מקרא, ובחלק האחרון באות ד' הרבי לוקח את כל הדברים, את האבן הטובה הזו, ומאיר את פירוש רש"י על פי יינה של תורה, על פי פנימיות העניינים. או ד' האות האחרונה, מיינה של תורה שבפירוש רש"י זה. ההפרש, ההבדל בין האור שנכנס על ידי חלון, לאור שעל ידי האבן הטובה הוא, עד עכשיו אמרנו, אפשר שיהיה אור על ידי חלון, אפשר יהיה אור על ידי אבן טובה. מה ההבדל בין שניהם? מביא הרבי ממאמר של הרבי הרייץ מתש"ב, אור החלון הוא אור הבא מבחוץ, ואור אבן טובה מאיר מבפנים, היינו מעצמותו או מאותו. החלון לא עושה אור, החלון רק מכניס את האור, רק מגלה אור, אבל אין לו אור משלו. אבן הטובה זה אור עצמי, אור מהותי, אור פנימי. שני סוגים של אור, האם אתה בעצמך אור, או שאתה רק מעביר דרכך אור, רק שאתה מגלה אור. שני העניינים הללו, שני אופני ההערה הללו, או המערה בהם שני אופנים בעבודת השם. תכלית העבודה של התורה והמצוות היא לעשות צוהר לתיבה. צוהר תעשה לתיבה במשמעות הרוחנית, בעבודת האדם, משמעה הוא להכניס ולגלות אור אלוקי בעולם. צוהר תעשה לתיבה, אנחנו נמצאים בתוך התיבה, העולם הזה משול לתיבה גדולה שאנחנו דרים בה, עולם שלם, עולם חשוך, ואנחנו צריכים צוהר תעשה לתיבה לגלות אור אלוקי בעולם. איך מגלים את האור האלוקי בעולם? זה יכול להיות בשני אופנים. הדרך הראשונה היא לעשות חלון, לפתוח כביכול חלון בעולם, והיינו. כי באמת ישנו אור האלוקות בעולם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל מה שקורה. וכידוע, שהבעלי העסקים יכולים לראות השגחה פרטית בענייני העולם שלהם, עוד יותר מאלו הנמצאים כל ימיהם בדלת אמות של תורה ותפילה, זה רעיון מרכזי בחסידות, שאלה שישבים בבית המדרש כל ימיהם, והם פחות נמצאים בענייני העולם, במסחר, במסע ומתן, אז הם פחות רואים, פחות חווים השגחה פרטית, מאשר אלה שנמצאים במסחר, במסע ומתן, בממון, מוכרים וקונים, והחיים שלהם הרבה יותר, עם הרבה יותר מורכבות, ועם הרבה יותר נגישות לענייני העולם, אז כיוון שהם נמצאים בעלי העסקים יותר בענייני העולם, הם יותר יכולים לחוות ולראות השגחה פרטית במוחש, כי אכן יש השגחה פרטית, כי אכן הקדוש ברוך הוא מנהל, הוא מחיה, הוא מהווה, ומשגיח על כל הבריאה כולה, בכל עת ובכל רגע, אלא שמאיתנו נדרש רק לראות בעינינו את ההערה האלוקית שכן קיימת בעולם. אלא שבכדי להגיע לזה, לראות את האור האלוקי שקיים בעולם, צריכים להסיר את ההיעלם וההסתר שישנו על האור האלוקים. האור האלוקים מוסתר על ידי לבושי הטבע, על ידי העולם מלשון ההיעלם. מאיתנו נדרש להסיר את לבוש הטבע, שהוא הסתר על אלוקותו התברך שלמעלה מהטבע, וזה התפקיד הראשון, זה העבודה הראשונה, זוהי המדרגה הראשונה בעבודת האדם, לעשות חלון במחיצה וההסתר של הטבע. לפתוח חלון, כאילו החדר סגור, התיבה סגורה, ואנחנו רואים את החושך, אבל נדרש מאיתנו לפתוח את החלון, לפתוח את החלון בעולם, ושבתוך החלון הזה יאיר לנו ההשגחה הפרטית, האלוקות של למעלה מהטבע, שקיימת בעולם. אבל מאיתנו נדרש בשלב ראשון, לפתוח חלון אל הגילוי האלוקי, שיאיר בעולם האור האלוקי של למעלה מהטבע. זה שלב ראשון, לפתוח צוהר, לפתוח חלון, בהיעלם, בטבע, בהסתר העולם. זה שלב א'. אבל אחרי שכבר נעשה חלון במחיצה של הטבע, וכבר מאיר בעולם האור של למעלה מהטבע, אז השלב הראשון נותן כוח
הרי זה נתינת כוח לאדם לא להסתפק במדרגה הראשונה, אלא להתעלות ולהגיע למדרגה ואופן נעלה יותר בעבודת השם, להערה גדולה יותר. איך? זה השלב השני, ויש אומרים, מה זה יש אומרים? אלו שכבר עשו את החלון, אחרי שכבר התקדמנו בשלב הראשון ועברנו אותו, אז יש אומרים, אתה עובר לשלב הבא, להיות בבחינת אבן טובה המאירה להם. מה זה אבן טובה? היינו, לא רק שמסירים את האלם והסתר של לבושי הטבע, שהטבע לא מסתיר לך, הוא לא מפריע לך שהטבע אומר, אני לא מסתיר על האור האלוקי, אלא יותר מכך שמהפכים את הטבע עד שנעשה הוא עצמו עניין של אור וגילוי, שמשתמשים מענייני הטבע וענייני העולם עצמם. הם משרתים את הקדושה, הם משרתים את האלוקות, הם עומדים בשירות עבודת השם, והטבע עצמו נהיה לאבן טובה, האבן עצמה נעשית אבן טובה, הטבע שהיה כאבן, כדומם, כמציאות של אלם והסתר, הטבע הופך להיות אבן טובה, לא רק שהטבע, לא רק שהעולם לא מסתיר על האלוקות, אלא שהטבע וכל מציאות העולם עומדת ברשות הקדושה, והעולם נהיה כאבן טבע, אבן טובה, המאירה להם, וככה העולם כולו נהיה מואר באור הקדושה, באור האלוקות. אז אם כן, אנחנו רואים שהשיחה הזו שנאמרה בפרשת נוח לפני 50 שנה, שבת פרשת נוח תשל"א, השיחה הזו היא ממש המשך לשיחה של שבוע שעבר, ויהי אור להאיר את כל העולם. איך מאירים את העולם? דבר ראשון, על ידי שפותחים חלון לאלוקות ובקדושה, ודבר שני, שהעולם עצמו עומד ברשות הקדושה. שיחה נפלאה, בשורות נפלאות.